שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט של אלופים ואלופות. בכל פרק נארח כאן אלוף או אלופה מעולם הספורט, הבריאות והכושר, שיספרו לנו על הדרך מעוררת ההשראה שלהם. היום אנחנו מארחים את הג'ודוקה הישראלית, מחזיקת מדליית ארד באולימפיאדה, וסגנית אלופת אירופה לשנת 2022, רז הרשקו.
פודקאסט של אלופים ואלופות, בשיתוף תלמה.
שלום.
אני כבר לא עומד בקצב של התארים שלך, מה זה?
לא, אל תגזים עכשיו, אתה מחמיא לי יותר מזה.
טפו טפו, חמסה חמסה. טוב, תראי, כדי שלמי שלא מכיר אותך עדיין איכשהו בעולם הזה, ספרי לנו על ההתחלה שלך בעולם הספורט.
על ההתחלה, התחלה.
התחלה, התחלה.
אתה מתחיל ממש מההתחלה.
בראשית ברא.
בראשית ברא נולדתי.
כן.
התחלתי ג'ודו בערך בגיל 4.
וואה.
בזכות דוד שלי. אם מישהו לא מכיר אותו, אז קוראים לו שני הרשקוב, הוא המאמן נבחרת שלנו. זה היה משהו כזה מאוד, משהו שעובר במשפחה. אני חושבת שכל הבני דודים שלי וכל האחים שלי, באיזשהו שלב בחיים, היו בחוג הזה, בחוג ג'ודו. וגם אני, כמו כולם במשפחה, אין מה לעשות, ככה זה שהדוד מאמן. הצטרפתי לחוג, ופשוט עם השנים זה הפך להיות מחוג לחיים שלי.
זהו, אגב, הזכרת באמת המשפחה ובני דודים וכולם, גם אנשים במשפחה עברו בחוג הזה?
כן, יש לי, כן, יש לי שתי בנות דודות, והם גם היו, כולם היו. באמת אין אחד או אחת שלא ניסו באיזשהו שלב בילדות להיות בג'ודו, אפילו היו מאמנים קצת במועדון של דוד שלי, של שני, ואני פשוט היחידה שהשורדת האחרונה שנשארה עד הסוף וממשיכה עם זה.
היה לך ברור אבל שלשם את הולכת כבר מגילה 4, או שכזה זה לקח לך זמן לפתח את האהבה שלך?
לא, זה בכלל, לי זה לא היה ברור בכלל. לקח זמן עד שממש התחלתי לאהוב את העניין של ההישגיות ושל התחרויות ושל זה מה שאני רוצה לעשות, שמה שבא לי להיות זה להיות הכי טובה במה שאני עושה. אני חושבת שגם כשהייתי ילדה, היו תחרויות בארץ בימי שבת, ותמיד תמיד הייתי בוכה לאמא שלי באוטו. אמא, אני לא רוצה לנסוע. אמא, לא, אל תקחי אותי. אמא, בוא נעשה פאנצ'ר. תקשרי למאמן, תגידי לו שאני חולה, בבקשה, בבקשה, אני לא מרגישה טוב. זה ככה, זה הייתה מלחמה ממש קשה עם אמא שלי. בסוף הלכתי לתחרות. אני חושבת שרק בערך סביב החטיבת ביניים, ממש התגבשה הדעה אצלי שזה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה להיות הכי טובה בזה, ואני אעשה את הכל בשביל להיות הכי טובה בזה. ופה זה התהפך, וזה הפך להיות החיים שלי באמת.
היה גם שלב בילדות שהיית גם בחוג בלט בכלל, נכון?
הייתי כאילו איזה 3 שיעורים, זה היה מאוד מביך. הייתי עם חצאית כזאת עבודה, ואמא נהנתה מכל רגע, אני קצת פחות. אבל הייתי בהרבה חוגים, הייתי גם בכדורסל ובהתאמנות קרקע, קראו לזה אז, ובכדורגל ובשחייה ובאמת בטניס, ופשוט בסוף, בסוף, ג'ודו, זה מה שנשאר.
היום בתפיסה של אנשים, אני לא מבין איך זה לא קרה מאז ומעולם, אבל היום בתפיסה של אנשים, בעבר בתפיסה של האנשים, אז זה כאילו היו משייכים את המקצועות ואת התחביבים שאת עסקת בהם, וחוגים שאת היית בהם, כמשהו ש גברי במרכאות אני אגיד, את הרגשת באמת חווית תגובות שכינו אותך בשמות כאלו ואחרים ושייכו אותך למין הגברי?
חד משמעית, אני חושבת שהיום זה ממש שונה, ואני מאוד שמחה שהיה תהליך כזה והתגבשות בחברה שכאילו ספורט זה לכולם ולא משנה מה עושים. באמת ג'ודו היה נחשב ספורט גברי אז שהייתי ילדה, וגם קצת כדורסל, ואני זוכרת את כל התגובות בבית ספר, גם
מה אמרו?
היו אומרים לי, אתה בו גבר, לפעמים היו פונים אליי בלשון זכר. הייתי גם מאוד טומבוי כזאת, לא כזה טעמתי לנוף של הילדות בגיל שלי, וגם תמיד הסתובבתי עם הילדים בכיתה. הייתי הולכת לשחק איתם כדורגל, או הולכת איתם לפארק.
הילדים בבנים?
כן, לבנים. הייתי הולכת איתם לפארק, שחקתי איתם, לא יודעת, כל מיני דברים. וזה גם לא טעם לנורמות של הבנות.
נורמות במחאות, כן?
נורמות של ה... כן. והיו הרבה הצקות ומילות גנאי, ולא היה כל כך נעים לקבל את זה.
איך מתמודדים עם זה בגיל כל כך צעיר?
אני חושבת ש הסביבה שהייתה סביבי ממש תמכה ועטפה ונתנה את הביטחון שאם לי לא היה אותו, אז הם נתנו אותו כדי שבסוף בסוף יהיה לי את הביטחון מול עצמי גם, לא רק מול האחרים. אני כן זוכרת שזה מאוד פגע בי ומאוד נעלבתי, ואני לא זוכרת ואמרתי, לא בא לי להיות עכשיו בג'ודו. אם אמרתי דבר כזה, זה כי באמת רציתי שיהיו לי קצת יותר חיי חברה, אבל לא מעבר. אני זוכרת אבל שהייתי מגיעה הביתה לפעמים ואומרת לאמא שהתייחסו אליי ככה וככה, וזה לא היה לי נעים. או שפשוט לפעמים גם לא הייתי אומרת לה, אבל הייתי שומרת את זה לעצמי. אבל באמת למדתי עם השנים ועם הסביבה ועם האנשים שבאמת היו לצדי, שאם אני רוצה משהו ואם אני בוחרת בדרך הזאת, אז בכלל לא משנה מה אנשים אומרים, כי זו הדרך שלי ולא שלהם. אם להם לא טוב להיות בחברתי, כאילו בכיף, הפסד שלהם, אני לא חושבת שזה צריך לערער אותי.
איך היחס לנשים כיום בז'אנר הזה של הספורט, של הג'ודו?
אני חושבת שהוא ממש השתפר. אני חושבת שעכשיו שאם מישהו שואל אותי מה אני עושה בחיים ואני אומרת שאני עושה ג'ודו, הוא לא כזה, באמת? זה לא ספורט של גברים? איך את עושה את זה? זה לא מכות? אז עכשיו ההבנה היא הרבה יותר גדולה. ואני חושבת שגם בעוד ענפים, חוץ מבג'ודו, יש הבנה שנשים יכולות לעשות גם ספורט כזה. כמו שגברים יכולים לרקוד, וזה ממש בסדר גמור, וזה לגיטימי. ושיש הבנה שכולם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים.
אבל את מרגישה שיש את אותו הכבוד לנשים בספורט, כמו לגברים, כמו שגברים נגיד זוכים להישגים, או בכללי, בתמיכה של גופים, או...
אני לא חוויתי איזה משהו בפן האישי, שהוא מאוד שונה מהגברים. הנה, זכינו עכשיו, לא עכשיו, אבל בקיץ זכינו בטוקיו במדליה קבוצתית.
נכון.
זה אנשים וגברים ביחד, משהו שהוא היה פעם ראשונה באולימפיאדה, בג'ודו. וראו כמה כוח נשי היה מטורף, וכמה הכוח הגברי היה מטורף, וכששילבו את שני הכוחות האלו, היינו בלתי ניתנים לעצירה, ואני חושבת שזה היה פשוט מטורף.
אליפות בשיתוף תלמה.
אגב, נשים בספורט ופרגון, יש על הפרופסט הזה שיש לך בת זוג שהיא ספורטאית. איך זה שתי נשים ספורטאיות בבית אחד?
קודם כל זה כיף. אני חושבת שלא הייתי יכולה לבקש מישהו או מישהי שיבינו אותי כמו שהיא מבינה אותי. היא בספורט הישגי גם, בספורט אינדיבידואלי, היא עושה קייקים. אז כמו שהיא יודעת מה זה לחתור תרתי משמע למקום הכי גבוה שאפשר, ולהיות שם תמיד, ועם הרצון הזה גם עם הקשיים והכישלונות, איך מתמודדים אותם, אני חושבת שהיא התמיכה הכי טובה שאני יכולה לקבל. היא יודעת לפעמים שאין לי כוח לדבר, אז היא לא נכנסת עמוק, ולפעמים היא יודעת שחשוב להיכנס עמוק בשביל לפתוח את הדברים האלו, וזה שהיא שמה זה כבר... אני כבר בבונוס על כולן, שתדע לך.
טוב, קודם כל, אני מה שאהבתי שאנחנו מדברים במושגים של מים, והיא מלווה אותך לתחרויות, כי נגיד היום היא הגיעה איתך לפה.
נכון, לא, היא לא מלווה אותי לתחרויות. אני מאוד מקפידה לעשות הפרדה, זה ממש הגיע גם מהמאמן נבחרת, שמבחינתי זה מאוד חשוב שיש את ההפרדה, גם עם המשפחה, גם עם הבת זוג, שהג'ודו נמצא במקום אחר, והם במקום אחר. הם לא היא ולא המשפחה אף פעם לא באים לעודד אותי בתחרויות, אלא אם כן התחרות בארץ, וגם זה, אני אומרת לה, אם את באה, אני לא רוצה לדעת, רק אחרי שנגמר היום, תגיד, אני רואה אותך שם, אני אופתע, אבל אני לא רוצה לדעת, אל תגלי לי.
והפוך, את מגיעה לשאלה?
לא, אנחנו באמת עושות ההפרדה של כל אחת בספורט שלה, התמיכה היא מרחוק כשצריך, ואם צריך לבוא לאימונים לפעמים, אני כן אבוא ויהיה שם ויעודד ויתמוך. אבל אנחנו יודעות לעשות את הקו הפרדה הזה, ואני חושבת שבגלל זה אנחנו כל כך מצליחות בזה.
כן, האמת שזה גם כיף לראות אתכן כזה מהצד, זה ממש מחמם את הלב. בחזרה לדרך שלך, זה לא תמיד היה קל, גם הייתה לך פציעה בדרך, נכון?
וואי, היו המון פציעות בדרך, כן.
הייתה לך אבל פציעה משמעותית?
כן, הייתה לי פציעה, אני חושבת שנה כמעט, לפני טוקיו.
אוקיי.
סחבתי שנה שלמה כאבים במרפק, ולא ידעו מה יש לי. עד איזשהו שלב שבאמת לא יכלתי לתפקד יותר, המרפק נתקע לי באיזשהו מענך מסוים, לא יכלתי ליישר או לקופף אותו, ואז הוחלט לעשות ניתוח, הוציאו לי איזו חתיכה מהעצם, כן, שמנע את האישור ואת הכיפוף, והמרפק התנפח בטירוף. אז נכנסתי לניתוח, הוציאו לי את החתיכה, עשיתי שיקום בערך של 3 חודשים. וזהו, ומשם, אתה יודע, היסטוריה.
היו מחשבות, אבל אם זה יכול לפגוע לך בהישגים ובספורט? ובכושר שלך?
היו מחשבות, כן. זה היה ככה לפני הניתוח, בדיוק יצאנו מהסגר הראשון של הקורונה, כל העולם יצא ממנו. ועד אז הכל נעצר בעולם שלנו, בעולם הג'ודו. האיגוד העולמי סגר וביטל את כל התחרויות, והדירוג העולמי נעצר, ולא ידעו מה תהיה התחרות הבאה, איך עושים עוד נקודות, ואני הייתי ממש על הקסקס, על הקצה, אם אני נכנסת לאולימפיאדה או נשארת בבית. ואז הוחלט שאני עושה את הניתוח, ובדיוק גם התחילו לפתוח את התחרויות ואת הניקוד, ואני זוכרת שהצוות של הנבחרת דיבר איתי, והם אמרו לי, זה או עכשיו, זה או הכל או כלום, או שאת עושה את הסוויץ' הזה בראש, שלא משנה מה, זה ג'ודו, 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 שיקום הכי טוב שאפשר, ומפה מתחילים ונסים להשיג את כל הדרך לטוקיו, או שפשוט נשארת וצופה מכולם מהבית. שזה הכי לא רציתי לעשות, בכל זאת, כן. החלום שלי זה להיות באולימפיאדה, ולעשות את הכי טוב שלי, ולזכות כאילו להיות הכי טובה שיש. וכשדיברו איתי ככה, באמת הסוויץ' הזה ממש השתנה בראש, ואמרתי, אין מצב בעולם שאני עכשיו מוותרת, או לא נותנת את כל כולי בכל שנייה, בכל דקה שאני יכולה, עד הרגע שאני אשיג את הקריטריון, ואז עד הרגע שאני אגיע לאולימפיאדה. זה היה ממש ככה. עשיתי את השיקום הכי טוב שאפשר. ואז אחרי 3 חודשים התחרתי לראשונה. זה היה פה ממש בבית, זה היה גרנד סלאם תל אביב. סיימתי במקום השביעי, שזה היה נחמד, אבל לא מספיק. ואז לאט לאט התחרתי עוד ועוד, ומתחרות לתחרות באמת השתפרתי וגם ראו את זה, עד שבאמת בגרנד סלאם באנטליה ב-2021 זכיתי במדליית הזהב, מה שהבטיח לי את ההשתתפות באולימפיאדת טוקיו, שזה היה באמת מטורף, אין לי מילים לתאר את זה, ופשוט המשכתי להתכונן הכי טוב שאפשר.
חוץ מהפתיעה, היו לך אבל עוד רגע משבר בדרך, בכל הדרך שלך בספורט, לאו דווקא לפני האולימפיאדה נגיד.
אני חושבת שבגיל צעיר עברתי הרבה פציעות. חוץ מהניתוח במרפק, עשיתי עוד 2 ניתוחים בברך. וזה לא תמיד היה קל.
כן.
לפעמים כן היו מחשבות של למה אני צריכה את זה. למה זה סבל, זה סתם כואב לי, אני לא רוצה, אני אולי יהיה כמו כל החברות שלי בגיל שלי עכשיו, הולכות, מבלות, מה אני צריכה עכשיו לקום ב6 בבוקר? זה להיות מחויבת לדבר הזה, לא ב100%, זה ב1,000,000%. וכשאתה צעיר הזה קצת קשה להבין את זה, אבל אני חושבת שבאמת לאט לאט הפנמתי עם עצמי שבאמת, שאם זה מה שאני רוצה, אז אני אין מה לעשות. אני אתן את כל כולי.
היו דברים שהשתנו בך במהלך השנים האלו?
וואו, בוודאות.
כמו מה?
קודם כל, אני יותר בטוחה בעצמי. אני יותר מאמינה בעצמי. אני יותר מחויבת לעבודה קשה. רז שהייתה לפני 7 שנים, הייתה, אני לא יודעת אפילו איך להגדיר אותה, היא לא הייתה מצליחה לעמוד בלחצים האלו בכלל. זו הייתה עבודה מאוד קשה, פסיכולוגית, מנטלית, גם פיזית. ואני חושבת שלאט לאט עם השנים באמת התבגרתי מבפנים, לא רק בגיל, והבנתי שאני צריכה להשתנות קצת.
כן, תפיתי באחת הכתבות שפתחת את הלב, ובאמת סיפרת גם על מקרים ממש יותר קיצוניים, על דברים אישיים שעברת, וצלקות ומחשבות לא טובות שהיו לך.
כן.
את מרגישה שיצאת מזה לגמרי?
אני רוצה להגיד שכן. אתה יודע, תמיד יש לפעמים מחשבות שאם לא הולך או משהו, אז כאילו לכל אחד יש צד אפל בראש, והצד הזה כאילו אצלי יכול להיות שהוא יהיה קיים לנצח. אבל עם העבודה הנכונה שעשיתי עם עצמי ועם הפסיכולוגית שלי, הצלחתי להבין ולקבל את המצב כמו שהוא, ולעבוד דרכו ואיתו, לדעת ש... ש... שאפשר להיות, לחיות עם זה, שזה לא עכשיו סוף העולם, ושיש לי את הכלים הנכונים לעבוד איתם. ועכשיו אני יותר משתפת ויותר מדברת על זה במקום לשמור לעצמי.
זהו, באמת, זה גם משהו שיש הרבה פעמים אנשים שיראו את זה כמשהו שהם מתביישים בו, של... כאילו נורא ירצו לשמור את זה לעצמם ולא לשתף, ואת דווקא הפך, את דווקא באמת משתפת על הנושא הזה, וגם את ידעת לעצור את זה בזמן ולבוא להגיד משהו בי לא בסדר, תעזרו לי.
כן, כי בהתחלה נורא התביישתי. כאילו... לבוא ולפגוע בעצמי, זה היה באמת נקודת שפל שלי הכי מטורפת שחוויתי. ולא היה לי נעים במקום הזה, אבל גם לא ידעתי איך לעצור את זה לבד. וידעתי שהדרך היחידה שלי זה פשוט לתת לעצמי שתי סתירות, כאילו, ורז, את לא רוצה להיות במקום הזה, אז בואי ותפני למישהו שבאמת יכול לעזור לך, כי עד עכשיו לא הצלחת לעזור לעצמך. ובאמת פניתי, ובאמת הצלחתי לעבור את התהליך הזה, ואני חושבת שזה נורא חשוב לדבר על זה. כי זה דברים שקורים, זה לא מקרים לאחד, זה דברים yeah. שקורים, זה דברים שהם נמצאים. וזה חשוב לדבר עליהם ולהבין שזה לא בושה, ושאפשר לפתור הכל, ושיש תהליך, ושיש אנשים שזה המקצוע שלהם, לבוא ולעזור לך, למצוא את הכלים להתמודד עם זה. זה לא בושה.
כי זה היה מקושר באופן ישיר לספורט וללחץ, או ש...
זה כן היה חלק קטנטן בדבר הזה, אבל... זה עניינים, אתה יודע, בדיוק התגייסתי והיה לי קשה, וגם קצת לפני הגיוס בבית ספר, ואם זה החברתי, וכל מיני דברים כאלו, ולהיות הכי טובה שאפשר בכל זאת ספורט הישגי, תמיד אתה רוצה לשאוף להיות הכי טוב, ואם זה לא הולך, אז מה עושים? וכזה, אני לא יודעתי מה לעשות עם עצמי, וכאילו זה היה הפתרון שחשבתי עליו. שכאילו, לא פתרון כזה להיז, אתה יודע, אבל זה הפתרון הקל, הנה, זה הפתרון הקל שמצאתי.
כן.
וכשהבנתי שזה לא הפתרון, אלא הבעיה, אז החלטתי לפתוח את זה.
שזה גם חשוב.
נכון.
איך התמודדת בכללי עם הפסדים או עם תוצאות שפחות ציפית להן?
אני חושבת שכשהייתי יותר צעירה, כזה, זהו, חרב עליי עולמי. אני כאילו לא מדברת עם אף אחד, אני רוצה לפרוש, לא מנה שהפסדתי, בוכה, לא, אל תדברו איתי פה, שם, מתבאסת שבוע. אבל עכשיו לאט לאט, באמת עם זה שהתבגרתי, הבנתי שזה חלק מהתהליך. תמיד אני אומרת שספורט הישגי, 80% ממנו זה כישלונות והפסדים, ומהדברים האלו לומדים בשביל להגיע ולעמוד על הפודיום, בשביל הרגעים הקטנים האלו. אין מה לעשות, ספורט הישגי, יש המון הפסדים וכישלונות, ורק מזה לומדים.
ונעבור לניצחונות. תספרי לי על הפעם הראשונה שניצחת, ורגשת את התחושה הזאת של הניצחון.
וואי, הפעם, אני אגיד לך את האמת, זה היה בערך בגיל 14 וחצי. התחרתי באליפות ישראל לבוגרים. אני זוכרת שהגעתי לגמר, וניצחתי מישהי בת 30 ומשהו. ואני כאילו, בת 14 וחצי, מי אני בכלל? באתי וניצחתי אותה, זה היה הניצחון הראשון שבאמת, שם הבנתי.
מטורף.
וואלה, יש פה משהו, אני רוצה.
משהו, מה זה?
אני רוצה. ומשם כל התהליך המטורף הזה התחיל.
מטורף. אגב, כל הניצחונות שלך וההישגים שלך, וכל הגביעים המטורפים שיש לך, את מאחסנת אותם בארגז, זה זרוק כזה איפשהו.
כן, זה יצא מפורפורציות, נכון. לא, כי... כאילו, תשמע, אני באה, זוכה במדליה, וכזה מכניסה אותה למקום של המדליות שלי.
ממה זה נובע? כאילו, את...
סתם כי אף פעם לא...
לא קידשת את ה...
אוקיי, כאילו, מה זה לא קידשתי? אני מאוד גאה במדליות שלי.
לא, ברור, כן.
אני חושבת שכל מדליה ומדליה יש לה סיפור והישג מטורף. פשוט לא רואה לנכון פשוט לתלות אותם בחדר, אני לא יודעת, אין לי הסבר למה.
מה, זה מביך אותך?
גם קצת, אני לא כל כך אוהבת לדבר על עצמי, אבל הנה אני פה.
בבקשה, לשם כך התכנסנו.
בבקשה. לא יודעת, זה פשוט, אין לי באמת תשובה של כאילו, למה זה לא שם. פשוט אני מרגישה בנוח יותר שזה בארון. כאילו, זה גם לא סגור הרמטי, אני יכולה להוציא את זה.
כן, לא ברור.
כזה בא בערב הביתה, פותח את הארון, מסתכל, איזה יופי, מוציאה, ואז מסתכל, כאילו, אתה יודע, זה לא סגור, בסדר.
מן הסתם עשית גם תהליך של יציאה מהארון. כמה זה היה קשה בתוך כל האינטנסיביות של הספורט וכל מה שאת עוברת?
אני אגיד לך את האמת, בחיים לא יצאתי מה.
אוקיי.
כאילו, מה זה, לא כזה באתי הביתה, אמרתי, אמא, תשמעי, אני ככה וככה וככה. אני גם לא מגדירה את עצמי כאיזה משהו, אני מגדירה את עצמי כרז, תמיד שואלים אותי, מה את? אני רז, זאת אומרת.
מדהים.
הייתי גם עם גברים בחיים שלי, ועכשיו אני עם נטע, עם הבת זוג שלי, שתחיה.
שהכינוי שלה הוא? אז...
טוב, שושי.
שושי.
כן, לא, אבל... אף פעם לא הרגשתי את הצורך לבוא ולצאת בצעד דרמטי ולהגיד, שמיעו חברים, אני עכשיו בזוגיות עם אישה.
כן.
תמיד הרגשתי בטוחה עם מי שאני, והאנשים הקרובים אליי נתנו לי את המקום הזה של לדעת שזה בסדר. לא...
כאילו מעולם לא התייחסת באופן שונה.
לא הרגשתי, כאילו לא פחדתי. שהתחלתי לצאת עם נטע, היו קצת תיסוסים, אבל אני זוכרת שהגעתי הביתה ואמרתי לאמא שלי כזה בכי קשור. כן, אמא שמי, תקשיבי, אני ונטע התחלנו לצאת, אני יוצאת לאימון, אני אדבר איתך בסדר. ברחתי כזה. אבל כאילו זה עבר מאוד חלק ועבר סבבה, וחברות שלי והחברים שלי, ההפך, כאילו הם אמרו לי, העיקר, כאילו, הכי חשוב שתהיה מאושרת.
כן.
אם זה עושה אותך מאושרת, מי אנחנו בכלל?
אז סיפור כזה, אגב, מה שלך, זה באמת, אני חושב שזה משהו שמשקף את כל היציאות מהארון של הדור הנוכחי, שזה כזה, זה כבר כזה על הדרך ומובן מאליו, ולא צריך לקרוא לזה כזה יציאה מהארון?
לא יודע, יכול להיות. אני פשוט באמת לא הרגשתי שאני בתוך ארון מסוים.
כן.
כי כמו שאמרתי, אני לא מגדירה את עצמי כאחת שרק עם נשים, או כאחת שרק עם גברים, או גם וגם. בנקודת זמן הנוכחית הזאת, אני אוהבת את נטע, את הבת זוג שלי, וזהו, כאילו אני רז שאוהבת את נטע, וזהו. זה היציאה שלי.
מדהים.
אוקיי, סבבה.
אגב, ספורט מן הסתם הוא כזה, זה משהו שגם דורש תזונה וליווי של תזונאי והכל. אילו הרגלים את מסגלת לעצמך בפן הזה?
תמיד כזה, שואלים באיזה משקל את מתחרה? 78 פלוס. הקטגוריה הכי גדולה בג'ודו.
אוקיי.
הכי כאילו כבדה. שזה מ-78 ומעלה, כאילו אני יכולה להתחרות, התחרתי כבר עם בנות ששוקלות 180, כפול ממני פי 2.
כן.
וכאילו אני לא הטייפ של ג'ודאית חזקה עם קוביות בבטן ושרירית וזה, אבל כן יש תהליך, אני מתזונאי, מתזונאי של הנבחרת מיקי מדר, שיש תפריט מסוים שלפי הכמות קלוריות שאני מציעה באימונים, ככה אני מכניסה לגוף. אנחנו עוברים בדיקות דם כל כמה זמן, ובדיקות אחוזי שומן, ובאמת בונים תוכנית חדר כושר, שהמסת שריר שלי תהיה מטורפת לעומת המסת שומן שלי. ובאמת זה מין תהליך כזה שהוא יומיומי. נכון שאני, לי יש יותר את הפריבילגיה מאשר לבנות האחרות, כי הן צריכות לשמור באמת על המשקל, שזה כן קצת כיף. לפעמים שאני, יש לי לאן לברוח, אבל יש תפריט יומיומי. וזה כבר חלק מהשגרה.
איך זה עובד? אבל אמרת שאת באמת בקטגוריה של ה-78 פלוס. אם נגיד למשל את יורדת במשקל ויורדת למתחת המשקל הזה, מעבירים אותך אוטומטית לקטגוריה אחרת, או שזה כזה, זה מהפסח דברים? איך זה עובד?
אני עכשיו, אם אני אשכול מתחת ל-78, אני אתחרה עד 78.
אוקיי.
זה אומר שאין לי שום, שכאילו אני מתחילה מ-0.
אוקיי.
0 מ-0. אבל אל תדאג, אני לא קרובה לשם.
אמרת שג'ודו באמת נתן לך ביטחון עצמי. איך זה בא לידי ביטוי?
בג'ודו, בגלל שזה ספורט אינדיבידואלי, כל אחת היא לעצמה. יכול להיות שאני אעשה את אותו ג'ודו כמו מישהי אחרת, אבל זה יהיה ממש שונה, זה יהיה קצה שונה לגמרי, כי אני מביאה משהו שהוא שלי. וכשאני עולה למזרון ג'ודו, אני זו אני. אני מרגישה הכי שלמה עם עצמי. אני מביאה את עצמי לידי ביטוי בצורה הכי גבוהה שאני יכולה לתת, ואני מרגישה שלמה עם עצמי, אז וכאילו אני לומדת על עצמי כל הזמן דברים חדשים, וזה מה שנותן לי את הביטחון העצמי לדעת שזו מי שאני, ואני פה, כאילו זה הכי כיף שיש.
בואי נדבר על אולימפיאדה. את האמת שתגיעי לשם יום אחד?
כן, כאילו זה החלום שלי, אתה יודע, בכל זאת ממש ממש ייחלתי וחלמתי להגיע לשם. וגם כשזכיתי במדלת זהב בגרנד סלאם בנטליה, הייתי כזה בעי, איזה כזה, תמיד היו אומרים לי, וואי, את קולטת, את טסת עוד מעט לאולימפיאדה, ואני כזה, לא באמת, כן? כזה, הייתי כזה בשוק עם עצמי, ואז שהגענו לשם, לכפר האולימפי כבר, זה פשוט מטורף. אני, יש לי בלאקאוט אבל, כאילו, אני זוכרת שקמתי בבוקר, יש לי חור, הולכת לישון עם מדליה על הצוואר.
אגב, אפרופו המדליה, כמו שהזכרת, מדליה קבוצתית, את מרגישה שהפידבק של הקהל הוא אחרת לאם זוכים במשהו אישי או אם זוכים בקבוצתי, או שרגשתם את אותה אהבה?
אני הרגשתי את אותה אהבה לאורך כל הדרך. תמיד שאני מדברת עם חברות שלי מחול, והם גם התחרו פה בארץ, בגרנד סלאם שהיה ובאליפות אירופה, והן אומרות לי, תקשיבי רז, אין קהל ודבר כזה שמעודד ודוחף כמו בישראל. ותמיד שיש את ההזדמנות, אני באמת מודה לאנשים, לקהל שבא ותומך ומעודד, וזה הכי כיף לזכות במדליה, ויש שם את האנשים ששמחים איתך, למרות שאנחנו לא מכירים, אבל כן. זה נורא כיף, זה באמת כיף.
רק בישראל. איך מתמודדים אבל עם כל ההצלחה, התואר והזכייה, איך לא מתבלבלים מכל הדבר הזה?
אני לא יודעת איך מתבלבלים, כי אני כאילו באמת, נשארתי אני, פשוט עם עוד כמה תארים, אני מרגישה שאני זוכה, אני הכי מושרת בעולם, ואחרי יום, יומיים אני כבר חוזרת לעבוד קשה בשביל לנסות להיות עוד יותר טובה ממה שהייתי. אני פשוט משאירה לי את היום של הטירוף והאי אחרי המדליה, ואז חוזרת להיות מי שאני.
והפוך, כל התמיכה והאדם מהקהל בבית, מהמשפחה, מלחיץ לפעמים להיות נציגה של המדינה, ושיש מאחורייך סוג של ציפייה ואחריות?
ההפך, אני חושבת שזה יותר דוחף אותי לדעת, אני הכי שמחה שיש לי דגל ישראל על החליפה, ולהיות על הפודיום ולשמוע את ההמנון בחול, זה מטורף, זה השיר הכי טוב שיש. אני חושבת שזה מה שגם מרים ומעודד לפעמים ברגעים הקשים. נגיד אם יש תחרות לפעמים בארץ, ויש איזה רגע קשה בקרב, אז פתאום אתה שומע עשרות, איזה אלפים של אנשים צועקים, ואתה כזה, רז, זה מה שמרים, וזה מה שדוחף, ובסופו של דבר אני עושה את זה בשביל עצמי כמובן, אבל הדחיפה הזאת היא מטורפת.
טוב, מה שואפים בכלל אחרי האולימפיאדה וההישגים, וכאילו איך... יש הרבה שפורשים אחר כך.
נכון, אני פשוט עדיין לא הקשמתי את החלום הכי גדול שלי, שזה באמת לזכות במדליית זהב באולימפיאדה. אני חושבת שזה חלום של כל מי שעושה ספורט הישגי. המטרה שלי היא לא רק להגיע לאולימפיאדה ולסמן וי. נכון, זכיתי במדליית ארד בתחרות הקבוצתית, אבל זה יהיה נחמד גם לזכות בפן האישי. ועכשיו כל הכוח בדרך לפריז. מקווה שיהיה בסדר.
תראי, אני אשאל אותך שאלה שאני שואל פה את כולם. את מגדירה את עצמך כאלופה?
אני סבבה כזה, אתה יודע. כן, כאילו, אני לא אוהבת להגיד על עצמי שאני אלופה, אבל אם אתה אומר, בסדר, אני אסכים איתך.
ההוכחות מדברות בעד עצמם, והארגזים בבית.
זה אתה אמרת.
איך לא הבאת לנו איזה ארגז אחד, לפחות שיהיה פה נקשת את האולפן. טוב, לסיום, איזה מסר יש לך לילדות צעירות שרוצות להיות אלופות?
וואי, המסר הכי טוב שקיבלתי כילדה ומלווה אותי כל החיים, זה פשוט תהיו מי שאתם. ואם אתם בוחות במשהו שאתם רוצות לעשות, תעשו אותו עד הסוף. זה לא משנה בכלל מה אחרים חושבים, כי זו הדרך שלכם. וזה הכי טוב.
רז הרשקו, תודה רבה. את השראה אמיתית, באמת, אני... איזה כיף להכיר אותך, כי אני חושב... לא דיברנו בחיים, כן, רק חשוב לציין. ואני מרגיש פה מועצם, ובאמת... איזה כיף לדבר איתך.
תודה רבה, היה לי כיף היום, ממש אבל.
תמשיכי להיות אלופה, ואנחנו מאחורייך תמיד.
תודה רבה, תודה.
ביי ביי. פודקאסט של אלופים ואלופות, בשיתוף תלמה.